השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, למדנו קצת על עניין מגילת אסתר. היום נמשיך עוד נושא אחד במגילת אסתר, לקראת פורים, וגם בתוך זה גם נדבר קצת מה העניין של פורים, הלכה למעשה, מה אנחנו יכולים לפעול, מה אנחנו יכולים לפעול בפורים. ונזכיר מה שחז"ל, נזכיר מה שחז"ל אומרים, שעתידים כל המועדים להתבטל ופורים לא, ועתידים כל הספרים להתבטל ומגילת אסתר לא להתבטל. אמנם צריך להבין מה כוונת חז"ל בזה, כי זה לא פשוט, אבל מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו רואים מזה, שהעניין של פורים ושל מגילת אסתר זה עניין עמוק מאוד. וכמו שכבר קצת דיברנו בעבר, במגילת אסתר יש רובדים, רובדים של הבנה. למעשה, ברובד הפשוט, המגילת אסתר זה סיפור היסטורי אמיתי. אבל כל מילה במגילת אסתר וכל נושא וכל עניין הוא מקפל ומסתיר בתוכו סודות מאוד מאוד גדולים בכל ענייני הנהגת הקדוש ברוך הוא וענייני בריאת העולם. ולמעשה אומר אחד מגדולי המקובלים שגם אחרי שיבוא משיח צדקנו והתגלו סודות התורה, עדיין יהיה לנו מה ללמוד את מגילת אסתר, כי זה פנימיות גדולה מאוד מגילת אסתר. היום אנחנו נעמוד על נקודה אחת ממגילת אסתר, שהיא גם מלמדת אותנו קצת להבין יותר בעומק מה זה העניין של מגילת אסתר. לכן אתה צודק, כן, אבל כמו שאתה זוכר, אמרנו ששאלות בסוף, אבל רגע בסדר גמור שלא מקובל, אבל תאפשר לענות. לא, בכל אופן, מכיוון שאתה באמת כן שאלת, שהערת הערה חשובה, אז אם אתה שמת לב, אמרנו שצריך להבין מה שחז"ל אומרים, כי זה לא כפשוטו. ואתה צודק, לא יכול להיות חס ושלום שספרי התורה יתבטלו. לכן אמרנו, ככה חז"ל אומרים, אבל מה הם אומרים? צריך להבין את המשמעות של הדבר. אבל בהחלט, זה בהחלט נכון מאוד, שאנחנו לא יכולים להגיד חס ושלום שספרי התורה יתבטלו. אתה צודק, אנחנו כן מקבלים את זה. רק באמת חז"ל לא התכוונו כפשוטו. אנחנו רק אמרנו את זה רק כדי ללמוד מזה את העומק של מגילת אסתר. אבל מה המשמעות של חז"ל? באמת צריך להבין את זה, וזה לא כפשוטו, וזה נכון. זה נכון, זה הערה נכונה. עכשיו אנחנו נראה נושא אחד במגילת אסתר. הנושא הזה בכלליות נקרא עבירה לשמה. עבירה לשמה. אנחנו היום קצת נתבונן מה זה העבירה לשמה שמובא קצת בספרים. אחד הדברים היסודיים במגילת אסתר זה להבין מי היה אמן. רבנו ארי הקדוש כותב שאמן לא היה אדם פשוט. האמן היה אדם גדול מאוד, אבל בבחינת חכמים המה להרה. זאת אומרת, הוא היה אדם גדול, אבל מצד התומה, לא מצד הקדושה. והאמן, הגמרא אומרת שאמן כתרג על עם ישראל. אמר לשון הרע על עם ישראל, הוא בא לחשברוש, הוא אמר לחשברוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתנו הם לא עושים. והגמרא מרחיבה קצת את כל השיחה הזאת, ואומרת הגמרא שאמן אמר לחשברוש, הם עושים סעודות, סעודות שבת, סעודות פסח, והם אומרים שהם עושים את הסעודות האלה לכבוד השם, סעודות מצווה. הגיע יום קדוש, הם עושים סעודות לכבוד השם. אמן אומר לחשברוש שזה לא נכון, הם לא עושים את זה לכבוד השם, הם פשוט, כן, הם קונים לשבת כי יש להם תאוות אכילה. והם רוצים להתבטל, כי הם עצלנים, אז הם יושבים כל היום בסעודות ואוכלים ושותים, ואומרים שזה לשם שמיים, אבל באמת זה לא לשם שמיים. תודה. כך אומרת הגמרא. אז אומרת על זה הגמרא, שאין לך בעל לשון הרע ומקטרג על עם ישראל כמו אמן. אומרת הגמרא במסכת מגילה. כתוב במפרשים שאמן שהמגילה מספרת לנו שהוא דיבר עלינו, על עם ישראל, לשון הרע וקטרג עלינו, כתוב בספרים הקדושים, המפרשים של הגמרא, הם מסבירים שעומק דברי הגמרא, שהמן לא רק למטה מקטרג עלינו. במגילה כתוב שהוא בא לחשברוש ואמר לשון הרע וקטרג על עם ישראל לפני חשברוש. אבל בעומק הדבר, המן לא מקטרג עלינו רק פה, אלא הוא מקטרג למטה וגם למעלה. מה הכוונה מקטרג למעלה? לכל עם יש שר למעלה. יש כזה מושג שנקרא, הזוהר הקדוש מאוד מרחיב בזה, יש מושג שנקרא בית דין של מעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. כמו שיש בתי משפט למטה, כך יש גם בתי משפט למעלה. גם מלכות הדערה, המלכות שבעולם, כאין מלכות הדרקיה. כמו שיש למטה דין בכל מקום ומקום, כך יש גם בתי דין למעלה. ולכל עם יש את השר שלו, זה אחראי של האומה הזאת, והמלאק, השר שלו, זה הסמך מן בעצמו. זה היצר, המקטרג הכי גדול על עם ישראל. וכשהגמרא אומרת, אין לך מקטרג כהמלאק, כאמן, המלאק עלינו, הכוונה גם למטה וגם למעלה. השר של המן, של המלאק, שזה הסמך מן, הוא מקטרג עלינו למעלה. ואומר רבנו אריה הקדוש, שהוא יודע לקטרג עלינו כל כך טוב, שהוא באמת, הוא מכניס אותנו באמת למצבי סכנה. כל הצרות וכל האיסורים וכל הגלויות שהיה על עם ישראל, זה כתוצאה מהקטרוג של הסמך מם עלינו. ויש לו כוח לקטרג, מה שאין לאף מקטרג, אף אחד לא יכול לקטרג עלינו כמור. יש הבדל גדול מאוד בין הקטרוג של הסמך מם עלינו, שזה השר של עשיו, של אדום, של המלאק, לבין שאר המקטרגים. מה ההבדל? ההבדל הוא שכשבאים לקטרג על עם ישראל, בדרך כלל, איך אפשר לקטרג על עם ישראל? בדרך כלל, איך אפשר לקטרג? שיהודי עושה עבירות, הוא מתנהג שלא בסדר בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יש מי שיכול לקטרג עליו. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, יש בתי דין. וזה ברור שאם אדם לא מתנהג בסדר, אז אפשר לקטרג עליו. הבעיה עם הסמך מם, שזה שרו של עשיו, המלאק, הבעיה היא שהוא יכול גם לקטרג על המצוות שלנו, וזה החידוש שלו, שהוא יכול גם על המצוות שאנחנו עושים, הוא יכול לקטרג. אדם עושה מצווה, אדם עושה דבר טוב, למה שיקטרגו עליו? אומרים המפרשים שהוא מקטרג על המצוות שלנו, שאנחנו לא עושים את זה באמת לשם שמיים, אלא אנחנו, יש לנו פניות במצוות. כביכול אדם אומר, אז עושה איזשהו מצווה, והוא חושב שמגיע לו שכר, בא היצר הרע, סמך מם, לפני הבית דין של מעלה, והוא אומר, נכון שפלוני, או בכלליות עם ישראל, עשה מצווה. אבל אתה חושב שהוא באמת כיוון לשם שמיים? לא, הוא כיוון זה לשם, יש לו אינטרס בזה. לכן הוא עשה את זה. לכן לא, המצווה, זה לא נקרא מצווה שלמה. זה מצווה שמעוררת כתרוג. למשל, אדם עושה איזשהו חסד. עושה עכשיו איזו פעילות של חסד. בא סמך מם ואומר, בוא נבדוק בעצם מה הוא מתכוון בפנימיות שלו. אתה יודע למה הוא עושה חסד? הוא עושה חסד כי הוא רוצה שאנשים יכבדו אותו ויגידו, אתם יודעים, זה פלוני בן פלוני, אתם יודעים איזה איש חסד הוא, והוא מכוון לזה, הוא מכוון לגאווה שלו, לכבוד שלו, וכן הלאה וכן הלאה. זה הקטרוג הקשה של הסמך מם, שהקטרוג של הסמך מם עלינו זה שהוא מקטרג עלינו שבעצם יש לנו אינטרסים ויש לנו פניות בקטרוג שלנו. ולכן אומר רבנו אריה הקדוש אומר, לכן הקטרוג של הסמך מם עלינו זה קטרוג מאוד קשה. זה באמת, באמת הוא מעורר את מידת הדין עלינו. ויש זמנים ומצבים שהקטרוג שלו עלינו כל כך קשה, שהצדיקים, יש צדיקים, צדיקים גדולים מאוד, שהם פועלים לבטל את הקטרוג עלינו. כי תמיד הצדיקים משתדלים לבטל את הטענות של שמקטרגים עלינו. ואז יש מצב שהקטרוג של הסמך, של הסמך מם עלינו הוא כל כך קשה, וזה מעורר דין כל כך קשה על עם ישראל, שהצדיקים יודעים שפה צריכים גם לעשות פעולה מיוחדת כדי לבטל את הקטרוג שלו. ומהי הפעולה המיוחדת שהם צריכים לעשות? מה הוא מקטרג עלינו? שהמצוות שלנו זה לא מצוות לשם שמיים? שהמצוות שלנו זה לא מצוות לשם שמיים? מה הם, איך הם פועלים לבטל את הקטרוג הזה? שהם מוכיחים, הם מוכיחים לא רק שהמצוות שלנו לשם שמיים, אפילו העבירות שלנו לשם שמיים. וזה נקרא עבירה לשמה. שאפילו שיהודי עושה עבירה, אפילו זה לשם שמיים. וזה לא שמענו כזה דבר. שמענו, פעם שמענו שהעבירות הם לשם שמיים. כמו שהוא יודע לקטרג עלינו שהמצוות שלנו לא לשם שמיים, באים הצדיקים האלה והם מוכיחים שאפילו העבירות הם לשם שמיים. זה צריך להבין איך הם מוכיחים שהעבירות שלנו לשם שמיים. צריך להבין את זה. זה דבר חדש שאנחנו לא שמענו. ובאמת, יש פה דבר מאוד מאוד עמוק, עמוק מאוד. זה סוד מאוד גדול בדבר הזה. ואנחנו קצת נתחיל להתבונן בזה, איך הדבר הזה מתקיים בתוך המגילה. בתוך סיפור מגילת אסתר, מתברר הנקודה הזאת שנקראת עבירה לשם שמיים. דבר ראשון, רבי נחמן מברסלב כותב בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ב שנקראת חותם בתוך חותם. רבי נחמן מברסלב מגלה לנו סוד. הוא אומר, יש פסוק בספר ירמיהו, הכתוב, הפסוק אומר, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. הפסוק הזה מדבר על מצב עתידי שיהיה אחרי הגאולה. יהיה זמן שהקדוש ברוך הוא ידון את העולם, ואחר כך יבוקש עוון ישראל ואיננו. אומר רבי נחמן, הוא מגלה לנו שם סוד מאוד גדול. יהיה זמן, זה גם הבעל שם טוב אמר את הסוד הזה. יהיה זמן שבו יתברר שאפילו העבירות של עם ישראל, שכל העבירות שעם ישראל עשו, גם כן זה היה לשם שמיים, ולא רק נקבל שכר על המצוות, אלא גם נקבל שכר על העבירות. איך זה יכול להיות? אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. זה נושא עמוק מאוד מצד עצמו להבין את זה, אבל יהיה זמן כזה. לעתיד לבוא יהיה זמן כזה. אבל עכשיו אנחנו חיים על פי התורה, ולכן כרגע אנחנו צריכים להשתדל לעשות מצוות ולהתרחק מהעבירות. אבל לעתיד לבוא יתברר כזה דבר, ואז יתברר, ואז יתהפכו, כל הזדונות יתהפכו לזכויות. וזה מה שחז"ל אומרים, שכשאדם עושה תשובה מאהבה, הוא מגיע למדרגה שתהיה לעתיד לבוא, ואז הזדונות שלו, העבירות שלו מתהפכים להיות זכויות. אדם שזוכה לעשות תשובה מאהבה, הוא יקבל שכר גם על מה שהוא חילל שבת. גם מה שהוא עשה עבירות הוא גם יקבל איזה שכר. למה? כי זדונות מתהפכים להיות זכויות. אבל כל זה, זה יהיה לעתיד לבוא. העבירה לשמה, עבירה לשמה זה פעולה שנעשית פה בעולם הזה, ויש כמה אופנים שיכולה להיות. היום אנחנו קצת נראה את זה. יש כמה אופנים שיכולה לעשות כזאת עבירה, שעבירה כזאת היא פועלת רחמים כל כך גדולים על עם ישראל, שהיא מבטלת את כל הדינים ואת כל הכתרוגים מעל עם ישראל, כשנעשית עבירה לשמה. ובמגילת אסתר היו עבירות לשמה. היו עבירות לשמה, והם פעלו את כל הניסים של פורים. כל מה שיש לנו חג פורים, עם כזה אור רוחני גבוה וגדול, שחז"ל אומרים לנו שלעתיד לבוא זה לא יתבטל, זה הכל היה בכוח הפעולה של עבירות לשמה שנעשו בתוך מגילת אסתר. איפה אנחנו רואים שהיו עבירות בתוך מגילת אסתר? למעשה, שני צדיקים עשו עבירה במגילת אסתר. נתחיל מהקל אל החמור. נעלה במדרגות של העבירות. הדבר הראשון כתוב, אנחנו אולי נזכיר את זה, נזכיר את ההשתלשלות של המאורעות, כדי שנבין טוב את הדברים. האמן בא לחשברוש ואמר לחשברוש, הוא מקטרג על עם ישראל, והחשברוש קיבל את הכתרוג הזה, כמו שקצת דיברנו על זה, ואמן גוזר גזרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. מתי זה היה? זה היה ביוד ג' בניסן. י' ג' בניסן, יום אחד לפני ליל הסדר, זה היה השיחה בין המלך אחשוורוש. כך אומרת הגמרא. בי' ד' בניסן, שזה כבר ערב פסח, וכבר למעשה עם ישראל כבר מוכן לליל הסדר. בי' ד' בניסן, כבר אין חמץ, מבארים את החמץ. בשעת ביאור חמץ, בשעה שכולם כבר שורפים את החמץ, מרדכי אמר לאסתר, תלכי לאחשוורוש, תפעלי רחמים על עם ישראל. זה היה בי' ד' בניסן, בזמן שריפת חמץ. שאסתר בהתחלה היא לא רצתה ללכת, כי היא פחדה ללכת לאחשוורוש, ואחר כך נראה גם למה היא פחדה. אז היא אמרה למרדכי, הוא חייב אותה ללכת. אז היא אמרה לו, אם כך, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים. כתוב במגילה, כתוב במגילה, ויעבור מרדכי, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. אז מתי היא אמרה עליו צומו עליי 3 ימים? זה היה בי' ד' בניסן. למחרת בתת ו' בניסן, זה יום טוב של פסח, אסתר הלכה לאחשוורוש, הזמינה אותו למשתה, ובסוף המשתה אמרה לו, יבוא המלך והמן גם אחר למשתה אשר עשה, זה היה כבר בעוד יום, זה בתת זין בניסן, ובתת זין בניסן כבר תלו את המן. ככה זה היה ההשתלשלות של המאורות. בי' ג' בניסן, המן הלך לאחשוורוש וגזרו את הגזרה, בי' ד' בניסן מרדכי דיבר עם אסתר שתלך לאחשוורוש, והיא אמרה, צומו עליי 3 ימים, בתת ו' בניסן היא הלכה לאחשוורוש, בתת ז' בניסן כבר תלו את המן. כל זה היה 3 ימים בסך הכל, כל המהלך הזה. בי' ד' בניסן, שאסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים, ומרדכי קיבל את זה, בעצם היא אמרה לו, תצומו 3 ימים. מתי להתחיל את הצום? מתי צריך להתחיל את הצום? מיד. בי' ד' בניסן מיד להתחיל את הצום 3 ימים. זאת אומרת שאם צמים 3 ימים, אז זה אומר שלמעשה מרדכי והחכמים שהיו באותה תקופה, הסנהדרין שהיו באותה תקופה, ביטלו את ליל הסדר. וזה מה שהמגילה אומרת. ויעבור מרדכי ויעש את כל אשר צוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור? לא צריך לכתוב את המילה ויעבור. תגיד, ויעש מרדכי ככל אשר צוותה עליו אסתר. מה זה המילה ויעבור? אומרים חז"ל, מכאן מלמד שעבר עבירה. איזה עבירה הוא עבר? הוא ביטל לעם ישראל את ליל הסדר באותו לילה. זה העבירה של מרדכי. מרדכי זה פעם יחידה בכל ההיסטוריה של עם ישראל. מיציאת מצרים עד היום הזה, פעם יחידה שהחכמים ביטלו את ליל הסדר. אמרו לעם ישראל, הלילה אין ליל הסדר. זה לא פשוט, זה לא דבר פשוט. למה הם עשו את זה? מצד פיקוח נפש של כלל עם ישראל, הם ביטלו את ליל הסדר. אבל זה שאלה. הרי מתי הייתה הגזרה של המן? מתי הייתה מיועדת להיות הגזרה של המן להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי? עוד שנה, ליתר דיוק עוד 11 חודש. עוד 11 חודש צריך לבטל, עכשיו צריך לבטל את ליל הסדר. לדבר שיהיה עוד 11 חודש? אבל אנחנו רואים שחכמים ביטלו את זה. אז יש פה שני דברים, יש פה כמה חידושים בדבר הזה. חידוש ראשון, שביטלו את כל המצוות של ליל הסדר. החידוש השני, שהם עשו את זה אף על פי שהיה זמן לפעול לעוד אחד, תתחילו לצום למחרת, מה אתם צמים בליל הסדר? והחידוש הכי גדול, שבעצם מי הגה את הרעיון? מי הגה את הרעיון הזה שצריך לבטל את ליל הסדר? אסתר. אסתר, למעשה זה בא מפי אסתר. זה חידוש שחכמי ישראל, הסנהדרין שהיו בנביאים ובעלי רוח הקודש, קיבלו את דעת אסתר, שהיא אישה, היא מבטלת לעם ישראל את ליל הסדר. זה העבירה הראשונה. זה נקרא עבירה לשמה. אנחנו צריכים להבין באמת למה הם ביטלו. למה הם ביטלו את ליל הסדר. הרי אתם צריכים לפעול רחמים, בואו נתחיל מאחר בבוקר, עד רבה. בואו נרבה זכויות של מצוות ליל הסדר, ומחר נתחיל לפעול את זה. אבל למה באמת החכמים הסכימו לבטל את ליל הסדר? אתם יודעים למה הם ביקשו? הם רצו להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו יודעים שאם המן גוזר עלינו גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, אנחנו מבינים שאתה הסכמת עם זה. כי זה כל דבר משתלשל מלמעלה. זה לא פשוט שהמן יכול פה למטה לגזור כזאת גזרה. זאת אומרת שיש כזה כתרוג עלינו, שאתה בשמיים מסכים עם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אז תראה מה יהיה. אם באמת חס ושלום הגזרה הזאת יצא לפועל, מי יעשה לך ליל הסדר? הנה, ליל הסדר הזה אנחנו נבטל. שאתה תבין, כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא, תבין, תבין. אם אין עם ישראל, אין גם ליל הסדר. לכן אנחנו מבטלים את ליל הסדר כדי להראות לך, כביכול, כביכול שתרגיש מה זה שאין עם ישראל. אין עם ישראל, אין ליל הסדר. זה
פעול.
כן. אבל לכן זה נקרא עבירה לשם שמיים. מחאה. אומר הבני שכר דבר נורא מאוד. הבני שכר היה אחד מגדולי הצדיקים. מנחם מנדל מדינוב. אומר דבר נורא מאוד. הוא אומר שהמחאה הזאת, על מי עוררה כתרוג? על מי עוררה כתרוג? על המלאק. על המן. למה? כי אתה פועל פעולה לבטל את עם ישראל שמקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. העבירה הזאת היא לא כתרגע על עם ישראל, היא עוררה כתרוג על המלאק. כי אתה מעורר, אתה זה שרוצה להשמיד את עם ישראל. מי יעשה ליל הסדר? מי יקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא? לכן, אף על פי שזה זה עבירה, אבל זה עבירה שמעוררת טענות כנגד המלאק, לא כנגד עם ישראל. כך אומר הבני שכר. אבל זה עדיין העבירה הקלה. אמרנו, הולכים מן הקל אל החמור. מהי העבירה החמורה? לשם שמיים, שלמעשה ביטלה את כל כתרוג המלאק, ולא רק שביטלה את כתרוג המלאק, אלא עוררה דין קשה על המן עצמו. נתבונן בזה. העבירה הקשה זה העבירה שעושה אסתר. ואסתר אמרה למרדכי, תבטל את ליל הסדר. היא אמרה לו, היא נתנה לו עצה, שהוא יעשה עבירה, יבטל את ליל הסדר. כנגד זה, מרדכי אומר לאסתר, כמו שאת אמרת לי לעשות עבירה, אני אומר לך עכשיו ללכת לעשות עבירה. מה העבירה שהוא אומר לה לעשות? אומר לאסתר, אומר מרדכי לאסתר, אומר לה, לכי לאחשוורוש ותפעלי רחמים על עם ישראל. מדוע זה עבירה? מדוע זה עבירה ללכת לפעול רחמים? מכיוון שמרדכי וגם אסתר, והגמרא אומרת את זה, יודעים שברגע שהוא שולח את אסתר אל אחשוורוש, הוא לא סתם שולח אותה, הוא שולח אותה גם, ומאוד מאוד יכול להיות שיהיה פה עבירה בין אחשוורוש לאסתר. מדוע? כי אחשוורוש, אסתר היא נקראת אשתו, היא באה אליו עכשיו מרצונה לפייס אותו, לעורר בתוכו חיבה בינו לבינה ורחמים, מאוד מאוד יכול להיות שעכשיו יהיה מסה של עבירה בין אחשוורוש לאסתר. מרדכי שולח את אסתר, זה נקרא, שולח אותה לחדר משכבו של הערל. זה דבר לא פשוט, לשלוח את הצדיקה, את צדיקת הדור, לשלוח אותה לכזה מקום. ועל זה הגמרא אומרת שאסתר שמע את זה, אסתר התנגדה בהתחלה, ואמרה למרדכי, איך אתה שולח אותי לכזה מקום? מה עונה לה על זה מרדכי? אומר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. הכל מה שהגעת למקום הזה, זה בשביל לעשות את המעשה הזה, ללכת לחדר משכבו של הערב ולפעול רחמים על עם ישראל. כשאסתר שומעת את זה, היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. מה הכוונה כאשר עבדתי, עבדתי? אומרת הגמרא, כשם שנעבדתי מבית אבא, כך אני עכשיו נעבדת ממך. עכשיו אני נאסרת עליך. למה נאסרת עליך? עד עכשיו, כל פעם שהלכתי לאחשוורוש, הלכתי באונס, ואז אני לא נאסרת על בעלי. מרדכי היה בעלה של אסתר, לא נאסרת על בעלי. עכשיו אתה אומר לי ללכת מרצוני, שאני הולכת לאחשוורוש מרצוני, אז אני אאסר גם עליך. אז כאשר עבדתי, עבדתי. כמו שאני עברתי מבית אבא, כך אני נבדת ממך. כך זה כתוב בגמרא, שזה הייתה העבירה לשמה של אסתר. אבל קצת נתבונן בעומק הדבר, לא כל כך מובן, מה בעצם אסתר טוענת פה? מדוע? מדוע זה לא מובן? מכיוון שהרי אסתר כבר, עד המקרה הזה, אסתר הייתה 5 שנים אשתו של אחשוורוש. במשך כל 5 שנים האלה, כבר היה קשר ומגע בין אחשוורוש לאסתר. עד עכשיו מה קרה? עד עכשיו מה קרה? הזוהר הקדוש אומר, והזכרנו את זה כבר בעבר, ורבנו ארי מסביר יותר את העניין הזה, שבאמת אסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. אלא מה כן היה? אסתר הייתה שולחת שדה. הייתה שולחת שדה לאחשוורוש, וכבר הסברנו איך רבנו ארי מסביר איך היא שלחה שדה לאחשוורוש. אז עכשיו לא מובן. אסתר, את אומרת שאת לא רוצה ללכת כדי לאסר על אחשוורוש, עד על מרדכי, עד היום, כשהלכת, כשאת הלכת לאחשוורוש, מה היית עושה? היית שולחת לו שדה. בסדר, תשלחי גם עכשיו שדה. מה הבעיה? מה את כל כך ניבלת עכשיו מזה שמרדכי אומר לך ללכת לאחשוורוש? כמו שעד היום שלחת שדה, תשלחי גם, גם הלאה תשלחי שדה. אבל זו שאלה ששואלים מפרשי הרבנו הארי הקדוש, שואלים את השאלה הזאת. ופה יש פה, מסבירים הסבר מאוד מאוד עמוק. שמה שמרדכי אמר לאסתר, הוא אמר לה, עד היום אני לימדתי אותך איך לשלוח שדה לאחשוורוש. אבל עכשיו את לא יכולה לשלוח שדה לאחשוורוש. עכשיו את באמת, את בעצמך צריכה ללכת לאחשוורוש. למה היא צריכה ללכת בעצמה לאחשוורוש? מדוע היא צריכה ללכת לעצמה? מכיוון שעכשיו את צריכה ללכת לפעול רחמים על עם ישראל, השדה לא תפעל רחמים על עם ישראל. כדי לפעול רחמים על עם ישראל, את בעצמך צריכה ללכת לאחשוורוש. וזה היה החידוש של השליחות הזאת שמרדכי שלח את אסתר. ועל זה אסתר אומרת שהיא שומעת את הדבר הנורא הזה, שהפעם היא צריכה ללכת בעצמה לאחשוורוש, אומרת אסתר, כאשר עבדתי, עבדתי. זה הכוונה שאני הפעם יאסר עליך. כי פעם ראשונה אני צריכה ללכת מעצמי ולעורר רחמים אצל אחשוורוש על עם ישראל, אני צריכה לפעול על הלב שלו. לפעול על הלב שלו, אני צריכה לפייס אותו, להתנהג אליו בחן, בחסד, כמו שאנחנו אומרים, לחזר אחריו, כדי לעורר את הרחמים על עם ישראל. וזה היה הדבר הקושי הגדול מאוד אצל אסתר. שמרדכי אומר לה, לכי לחדר משכבו של הערל, לכי לאחשוורוש ותפעלי רחמים על עם ישראל. ועל זה אסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר באמת הולכת, כמו שכבר דיברנו ואנחנו יודעים את זה, אסתר הולכת, ולפני שהיא הלכה לאחשוורוש, היא הרבתה מאוד בתפילות, והיא הייתה בתענית. זה שאלה של תלמיד חכם. אתה יודעים למה? כי את זה שעולים התוספות בגמרא במסכת מגילה, באמת, למה מרדכי לא גירש את אסתר? תפתור את... מה? כן, נכון. זה התוספות שואלים את השאלה הזאת. אז בסוף השיעור אנחנו נדבר על שאלת התוספות. שאלתכם ושאלת הזאת. אפשר להגיד ברור שכיוונתי. התוספות שואלים את השאלה הזאת. מה הבעיה? תגרש אותה, ואז היא באמת לא תיאסר עליך, והכל יכול להסתדר. אז התוספות שואלים את השאלה הזאת, והם תרצים את השאלה הזאת. התוספות. אז זה נראה בסוף. כדי שלא נסתה מהמהלך של השיעור, אז נראה את זה באמת בסוף. אז אסתר הולכת לאחשוורוש, ותלבש אסתר מלכות. אומרים חז"ל, צריך לדייק כל מילה. לא כתוב ותלבש אסתר בגדי מלכות. ותלבש אסתר מלכות. מלכות זה סוד השכינה. הרוח הקודש התעטרה בה. שמרה עליה שהיא הולכת לאחשוורוש. כי היא עשתה התבודדות ותפילות לפני זה, אסתר. ברגע שהגיעה לאחשוורוש, אומרים חז"ל, הסתלקה ממנה רוח הקודש. למה הסתלקה ממנה רוח הקודש? היא הלכה למקום כזה תמה, הארמון של אחשוורוש זה לא היה מקום פשוט. זה היה אז, באותה תקופה, היה הרבה ידע בכישופים ועבודה זרה. כל המקום היה מלא כישופים ועבודה זרה. אם אנחנו חושבים היום על מקום תמה, אז אנחנו צריכים לדעת שהמקום הכי תמה היום בעולם, זה נקרא כיתה מכינה, רק הכנה לכל מה שהיה אצל אחשוורוש. זה באותה תקופה, הם היו מומחים גדולים מאוד בכישופים ובעבודה זרה. זה היה מקום נורא והיום. אסתר הולכת לכזה מקום נורא והיום, השכינה הסתלקה ממנה. ואז היא נשארה, פתאום היא נשארה, היא הרגישה שנשארת לבד, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתה. ואז היא צעקה את הצעקה שחזל אומרים, קלי קלי למה עזבתני? איך אתה עוזב אותי? ויש במדרש פירוט מה היא התפללה, והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני אנוסה בזה שאני לא הולכת פה מרצוני. אתה יודע שאני אנוסה ללכת למקום הזה. אל תעזוב אותי שאני הולכת לכזה מקום נורא. ואז שברגע שהתפללה את התפילה הזאת לקדוש ברוך הוא וצעקה אליו, קלי קלי למה עזבתני, כתוב ויושט לה המלך את שרבית הזהב ותיגע בראש השרבית, ובזה אסתר ביטלה למעשה את כל הקטרוג של המן, של המלך. בזה התהפכו הכל להיות רחמים ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאים. וזה נקרא עבירה לשמה של אסתר. שאסתר הלכה וצעקה את הצעקה הזאת, קלי קלי למה עזבתני, בזה היא פעלה את כל הרחמים על עם ישראל, ביטלה את כל הקטרוג. עכשיו קצת, אנחנו צריכים להבין קצת מדוע ההליכה הזאת של אסתר לאחשוורוש באופן כזה פעלה כאלה רחמים גדולים. היא אנוסה. אסתר לא רוצה ללכת לשם. אבל מרדכי ציווה עליה, המציאות יצרה מציאות של הכרח שהיא תלך לשם, ואז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שבוודאי שבוודאי שאסתר הנוסה בהליכה הזאת. אבל היא צריכה ללכת להליכה הזאת מתוך התעוררות לפייס ולרצות את אחשוורוש. אבל בעצם כל מציאות ההליכה הזאת זה מציאות של אונס. בזה שהיא צעקה שם את הצעקה קלי קלי למה זפתני, אומר רבנו אריה הקדוש שהיא גילתה את הרחמים הכי גדולים, זה נקרא סוד הרחמים של הכתר העליון, של שורש עולם האצילות, שעוד מעט נדבר על זה, זה נקרא רשע דלויט ידע, זה הרחמים הכי הכי גבוהים שיכולים להתגלות על עם ישראל, והכל התהפך, ברגע שנגע בראש השרביט, הכל התהפך להיות רחמים על עם ישראל. מדוע? מדוע דווקא המציאות הזאת יצרה כאלה רחמים גדולים על עם ישראל? עכשיו אנחנו קצת נתבונן בכל המהלך הזה. אבל לפני זה נתבונן בעוד נקודה. אנחנו רואים אסתר הולכת לאחשוורוש. ללכת לאחשוורוש זה נקרא ללכת לקליפה. זה ללכת למקומות טומאה. כמו שרשי אומר במגילה, מה לצדק את זאת בחדר משכבו של הערל. נתבונן בכל ההליכה שלה. אם אנחנו נראה במהלך המגילה, זה קורה בשתי בחינות. זה קורה בשתי בחינות. בהתחלה אסתר אנוסה לגמרי. היא בכלל היא לא מתעוררת מעצמה ללכת לאחשוורוש. אלא מה? לוקחים אותה לאחשוורוש. זה נקרא מעשה אסתר באונס אבה. היא אנוסה ללכת לאחשוורוש. רבנו ארי מגלה שכל פעם שלקחו אותה, באמת היא לא הלכה מעולם, אלא הייתה שולחת שדה. ומי זה השדה? זה החלק הרע של אסתר, כמו שדיברנו על זה בעבר. שזה היצר הרע שלה, הייתה בורת לו גוף, ככה אומר רבנו ארי הקדוש, והייתה שולחת אותו. זה נקרא שלחה שדה לאחשוורוש. לאחר מכן, הפעם הזאת זה שונה מכל הפעמים הקודמות. הפעם אסתר בעצמה הולכת אל אחשוורוש. יש פה שתי הליכות, שתי סוגים של הליכה לאחשוורוש. פעם אחת רק השדה הולכת, והפעם השנייה זה אסתר בעצמה הולכת לאחשוורוש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מפה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. המגלה העמוקות אומר שאסתר היא השורש של כל הנשמות שנופלים להסתרת פנים. הנשמות שנופלים להסתרת פנים זה הדור שלנו. כל הדור שלנו זה הנשמות שנופלים להסתרת פנים. נתבונן קצת איך כל המעשה הזה מתקיים בדור שלנו. בהתחלה אסתר הולכת, היא באמת לא היא הולכת, זה השדה הולכת. זה כל המציאות של אדם שעושה עבירות והוא בכלל לא יודע שהוא עושה עבירות. בדור שלנו, כל הדור, בפרט אדם שנולד במשפחה ובמקום שלא שומרים תורה ומצוות, זה לא שייך להגיד בכלל שהוא יודע שהוא עושה עבירות, הפוך. הרי היום הייתי בשבוע שעבר, ראיתי קצת משפחה שלא שומרים תורה ומצוות, אז ראיתי איך הנערים שם, הילדים מאוד מאוד טובים, אבל השם ירחם, איך הם חיים, איך הם גדלים. בגיל 3 מלמדים אותם שזה מצווה מהתורה, ויש 10 דיברות. כשניתנו 10 הדיברות, גם הסמך מם נתן 10 דיברות, כי זה לעומת זה עשה האלוקים. מה זה 10 דיברות של הסמך מם? מה שכתוב ב10 דיברות שלנו בדיוק כתוב הפוך. איך כתוב? לא תרצח? כן תרצח. לא תנף? כן תנף. לא תגנוב? כן תגנוב. מה זה? זה כל התרבות שלנו. היום אנחנו רואים. מאיפה סימן שאלה?
לא תרצח, לא תגנוב.
אצלו כתוב במפורש, לא סימן שאלה. כן תרצח, כן תגנוב. איפה אנחנו רואים את זה? היום היה לי שיחה עם כמה נערים שגדלו בבית כזה. זה דבר. בגיל 3, במשפחה תרבותית ומשכילה, היום, בגיל 3 כבר מחברים את הילד לטלוויזיה כבלים. למה? כדי שיראה דברים שקורים בכל העולם. הוא חייב לראות את הנשיונל גיאוגרפיק, הוא חייב לראות זה, התרבות וההשכלה, הוא חייב לראות כל דבר. בגיל 7, כדי לפתח אותו, זה עוד שלב בהתפתחות שלו, אז הוא כבר מתחבר לאינטרנט. הוא חייב לבקר בכל ההיכלות של כדור הארץ, שחס ושלום הוא לא יפסיד משהו. זה, הילד מגיל 7 כבר חייב לדעת כל מה שקורה בכדור הארץ, כולל הכל. ואז למעשה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים איך הנוער גדל, זה לא סוד, איך הנוער גדל, ומלמדים, לא, זה לא מלמדים, זה הרבה יותר מאשר לימוד, זה חינוך שלם, זה תרבות שלמה, שהתאוות זה מצווה מאוד גדולה, וכל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, גם רבי צדוק כותב את זה, כשאדם גדל ככה, הפוסקים כתבו זה תינוק שנשבע. זה אדם בכלל שלא יודע שיש מצווה ועבירה. ברגע שהוא עושה עבירות, שהנוער שלנו היום עושים עבירות, מי עושה את העבירות? שימו לב לדבר מאוד עמוק. כשאדם עושה את העבירות, אין לנשמה האלוקית שום חלק בעבירות האלה. מדוע? כי אין, לכל יהודי יש נשמה אלוקית, אבל במצב הזה הנשמה האלוקית רדומה לגמרי. היא לא רדומה, הרדימו אותה בתרדמה עמוקה, הזריקו לה את כל ההרדמות שבעולם. האדם בכלל לא יודע שום דבר על מצווה ועל עבירה, על טוב ורע. הוא בטוח שבעצם התאוות זה הדבר הכי, תכלית הבריאה. למה ברו את העולם? בשביל להרבות בתאוות. ככה האדם גדל. על החינוך הזה ועל התרבות הזאת האדם גדל. במציאות כזאת, איזה חלק של האדם בכלל פועל וחי ומרגיש? זה נקרא השד שבאדם. רק היצר רע פועל באדם במציאות הזאת. ואז אדם הולך ועושה עבירות, הולך לתאוות. אבל מי הולך לתאוות? זה הוא לא הולך עם הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית רדומה לגמרי. זה מקביל מאוד למצב שאסתר הייתה שולחת את השדה לאחשוורוש. אבל אחר כך יש שלב שהקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר את האדם, מתחיל לעורר אותו, מתחיל לגלות לו, יש גם דברים אחרים בעולם. ואז מתחילה הנשמה האלוקית, מתחילה להתגלות לאדם הנשמה האלוקית שבתוכו. ואז הוא רוצה, הוא מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להתקרב, להתחיל להרגיש מה זה תורה, מה זה תפילה, מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, מתחיל להרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא. וכשהאדם מתחיל, הנשמה האלוקית מתחילה להתעורר באדם, אדם מתחיל להרגיש את האור של התורה, באותו זמן, באותו רגע, במצב הזה, כשאדם מרגיש את זה, מיד האדם כבר לא רוצה להיות במקומות הלא טובים. כי אז הוא מרגיש, אז הוא מבין, והוא מרגיש בתוכו שהתאוות וכל השיגונות של העולם הזה זה דבר לא טוב. הוא לא רוצה להיות במקום הזה. הוא מתנגד למקום הזה. אומר רבי נתן, בהכרח חייב להיות, זה גם מציאות שאנחנו רואים אותו, בהכרח חייב להיות שהוא כן יחזור למקומות האלה. אף על פי שנה, שנתיים, הוא היה עכשיו בשיא הדבקות בקדוש ברוך הוא, לא הרגיש שום תאווה, לא רצה לעשות שום עבירה שבעולם, יגיע זמן שמשמיים יוביל אותו כן לרדת למקומות האלה. וזה הסוד שאסתר הולכת עכשיו, היא בעצמה הולכת, עם הנשמה האלוקית שלה, הולכת לחדר משכבו של הראל. כי זה חייב להיות המהלך הזה. כשאנחנו אומרים שחייב להיות המהלך הזה, זה לא חייב להיות דווקא במעשה. פתאום אדם עכשיו זהו, כבר בתוך התורה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא, והוא כבר שכח בכלל, הוא גם רוצה לשכוח את זה. ופתאום נופלים לו מחשבות, פתאום הוא נזכר בכל מיני דברים שהיו בעבר, מתעוררים בתוכו רצונות של העבר. זה אפשרות אחת, לפעמים זה יותר, פתאום מורידים אותו גם בפועל, מורידים אותו לכל מיני מקומות לא טובים. ואז מה קורה לבן אדם שכבר הרגיש את האור של הקדושה, ואת האור של הנעימות להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ופתאום הרחיקו אותו מזה. מה אדם מרגיש במצב כזה? אדם מרגיש צער מאוד גדול. ואז רבנו אומר, מה יעשה אדם שנפל למקומות כאלה? עכשיו יצעק לשם, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את המקום הזה. זה הסוד של הרצונות והמחאה, שאדם יעשה רצונות ומחאה. אומר רבי נתן, וזה פועל את הרחמים הכי גדולים על האדם עצמו ועל עם ישראל. וזה הסוד של אסתר, שהיא צעקה קלי קלי למה עזבתני, שהבטיקה את כל הדינים מעל עם ישראל, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים האימה בסונם. הצעקה הזאת היא של אסתר בשעה שהלכה לחדר משכבו של הראל. אומר רבי נתן, כל בעל תשובה שמורידים אותו, שיורד למקומות לא טובים בניגוד לרצונו, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה אתה עוזב אותי בדרך הזאת? למה אתה עוזב במקום הזה? ממשיך את הרחמים הכי גדולים על עם ישראל בצעקה הזאת. אבל צריך להבין באמת למה זה פועל כזאת פעולה גדולה. צריך להבין מדוע המציאות הזאת, שזה נקרא העבירה לשמה של אסתר, ושל הנשמות שנפלו להסתרת פנים, מדוע זה פועל כאלה רחמים גדולים על עם ישראל? למה זה פועל? נגיד את זה בדרך של משל. נסביר את זה קצת בדרך של משל. משל לא נעים, אבל דרכו נוכל להבין את עומק העניין של אסתר. שלא יקום ולא יהיה כזה דבר, אבל נתאר לעצמנו, חס ושלום, שאנשים מאוד מאוד רעים, מאוד אכזריים, תופסים ילד, ילד קטן, ומתעללים בו, מענים אותו. נותנים לו מכות רצח, עושים לו דברים נוראים. והילד הזה רואה את האבא שלו. רואה את האבא שלו, והאבא חסר אונים, לא יכול לעשות שום דבר. לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לעזור לילד. והילד מסתכל, מסתכל בעיניים שלו, מסתכל על האבא. והאבא רואה את העיניים של הילד שלו. אם ננסה לרגע להתבונן ולחשוב, לרגע ננסה להתבונן ולחשוב, מה האבא מרגיש ברגע כזה? שלא יהיה אף פעם כזה מצב. אבל רק בשביל להבין, מה האבא ירגיש בכזה מציאות? אני חושב שאין מצב של רחמים ושל צער כמו אבא שיראה כזו תמונה. זה המצב אחד, אולי המצב, אחד המצבים הכי קשים, שאבא רואה כזאת תמונה. שאבא רואה כזאת תמונה. רוח שערה עושה דבורה. במציאות הזאת, במציאות הזאת, הרחמים מתעוררים אצל האבא, רחמים כאלה גדולים על הילד, שאי אפשר לשער איזה רחמים גדולים. אפשר ככה, לא? אתם שומעים? מה? שומעים? כן, אפשר. אז נחזור למשל. נשתדל זה. נחזור למשל. אז אנחנו כולנו יכולים להבין שברגע שקורה כזה מצב, חס ושלום, איזה רחמים, מה קורה ללב של האבא שרואה כזה דבר. הרחמים הכי גדולים בעולם מתעוררים במצב כזה. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. מכאן, מהמשל הזה, נלמד מה קורה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה יהודי יורד לתוך הקליפות, שזה כמו שברוחניות זה אנשים אכזריים עכשיו שתופסים את האדם ורוצים להתעלל בו, הכוונה להגביר עליו איסורי התאוות ושיגונות של כל העולם הזה, והאדם מצטער מזה, שאדם מצטער שהוא נמצא במקום כזה, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה אתה עוזב אותי? למה אתה לא עוזר לי במקום הזה? אז המציאות הזאת מעוררת כאלה רחמים אצל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שבאותו רגע זה כמו האבא שרואה ילד במצב הזה, אז כמו שאבא שרואה את הילד הזה, אז הקדוש ברוך הוא כל כך מרחם על עם ישראל באותו רגע שהוא רואה אחד מהבנים שלו או אחת מהבנות שלו יורדים למצב הזה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, מי גרם לזה שאתה תגיע למצב הזה? הכתרוג של המלאק? בגלל זה הגעת לפה? מיד הוא אומר, תיקחו את המלאק ותתלו אותו על העץ של 50 אמה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בהמה בסונם. המציאות שיהודי בהכרח, באונס, יורד לתוך הקליפות, ומשם הוא צועק לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? מיד באותו רגע זה ממשיך את הרחמים הכי גדולים על עם ישראל, והכל מתהפך לטובה. זה כביכול, כמו שאנחנו מבינים במשל, שהאבא לא היה יכול לסבול את הבן שלו, לא היה יכול לחיות, לראות את הבן שלו סובל כאלה איסורים, והיה עושה כל מה שאפשר בעולם, לא אכפת לו, לא חיים ולא לחיות, כן לחיות, לא לחיות, ובלבד שהוא יעזור לבן שלו. כך זה מעורר רחמים כאלה גדולים על עם ישראל, על עם ישראל, ברגע שיהודי יורד לתוך מקום לא טוב, ומשם הוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה אתה עוזב אותי? למה אתה לא עוזר לי לצאת מהמקום הזה? וזה הסוד של כל האור של פורים. כל האור של פורים מתעורר מהצעקה של אסתר, שהיא צעקה קלי קלי למה עזבתני. ואז אומר רבנו ארי הקדוש, שיתגלה, וכתוב בספר הכוונות, שיתגלה אור כזה שמבריאת העולם לא היה כזה אור גדול כמו שמתגלה בפורים. אומר רבנו ארי, לא ביום טוב ולא בשבת לא היה כזה אור גדול כמו שהתגלה בפורים. והאור הזה ממשיך אין סוף רחמים על עם ישראל. עכשיו נגיד בקצרה קצת, שבכל שנה ושנה, כל שנה ושנה, בשני ימים של פורים, מתגלה האור הגדול הזה, הכל בזכות מרדכי ואסתר, שפעלו את כל מה שהם פעלו עבורנו, וכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה, ביום ד' ובת' ו' בחודש אדר, מתגלה ההארה הגדולה הזאת, וזה נקרא, בלשון הקבלה, זה נקרא אור יסוד אבא, שמתגלה, זה כביכול אבא מתגלה, לכן זה נקרא אבא, והאבא זה אבינו, אבא רחמן, מתגלים רחמים מאוד מאוד גדולים, ולכל יהודי זה מתגלה בתוך פורים, הרחמים הגדולים. ואז מה שאנחנו יכולים לפעול כמה וכמה פעולות בפורים. דבר ראשון, צריך לדעת שהעת רצון הכי גדולה לקבלת התפילות כל השנה זה פורים. לכן כתוב כל הפושט יד נותנים לו, הכוונה כל הפושט יד בתפילה מתקבלים התפילות שלו. הצדיקים אמרו שהיו דברים שהם לא יכולים לפעול כל השנה, הם יכולים לפעול בפורים בגלל העת רצון הגדולה הזאת. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת מה שצריך לפעול ברוחניות, בגשמיות, מה שצריך זה לנצל את היום הזה, לנצל את היום הגדול הזה לתפילה. כוונה, צריך לעשות את מצוות היום, אבל למצוא זמן ביום או בלילה לקחת תהילים, לקוטט תפילות, או לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא משנה איך, העיקר לפעול, לדעת שלא להפסיד את רצון הגדולה הזאת. זה דבר אחד. אבל מתגלה כזה אור שמגלה את האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מתגלה האהבה בינינו, האהבה שתהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, שיתבטל הרע בעולם, יתגלה גודל האהבה שיש בנשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. בפורים מתגלה הדבר הזה. ואז מה מתגלה לאדם? מה אפשר לקבל בפורים ומקבלים את זה? מגלים איך הכל לטובה. עכשיו אנחנו לא יודעים שהכל לטובה. עכשיו אנחנו מרגישים שיש דברים שהם לטובה, אבל יש דברים שהם לא לטובה. זה קצת. לכן מברכים, יש ברכה על דברים רעים, יש ברכה על דברים טובים. אבל חז"ל אומרים, לעתיד לבוא, יברכו רק הטוב והמיטיב, רק על דברים טובים. כי יתברר שבאמת הכל לטובה. בפורים אפשר לגלות איך הכל לטובה. זה האור של פורים. האור של פורים זה לגלות לנו איך שמה שנדמה לנו, שאנחנו מרגישים לפעמים שיש דברים לא טובים, גם זה רק לטובה. זה דבר אחד. דבר נוסף, אומר, כתוב בספרים הקדושים, שאנחנו, כשמתגלה האור הזה, אז מתגלה עוד דבר. האחדות שבין נשמות ישראל. כי לפעמים יש לנו הקפדות, אנחנו על פלוני, אנחנו מקפדים, לפעמים בעל על אישה, אישה על בעלה, הורים על ילדים, ילדים על הורים, על חברים, לפעמים גם מקפדים על ראש הממשלה, לפעמים גם על אובמה, יש כל מיני הקפדות בלב האדם. ההקפדות האלה, הם נובעים, אז אומר, כתוב בספרים הקדושים, שההקפדות האלה נובעים מתוך קטנות הדעת, שאנחנו עדיין לא רואים את כל ההנהגה. כשנראית כל ההנהגה, אז יתגלה שאין על מי להקפיד בכלל. ונשמות ישראל יש ביניהם אחדות גדולה מאוד. יש קשר של חיבור ושל אהבה עצום מאוד בין כל נשמות ישראל, שזה יתגלה לעתיד לבוא, אבל היום זה בהסתרה, וזה מתגלה באור של פורים. בפורים מגלים את האחדות. לכן חז"ל תקנו לנו מצווה. מאיזה מצווה? מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעו. אנחנו שולחים מנות איש לרעו. אז היום, לפעמים אנחנו חושבים, משמע, מה חסר לחבר? אני אקיים את המצווה, אבל לא צריך לתת לכל אחד ואחד. מה זה משנה אם אני אתן לו? אני יודע שיש לו אוכל, הוא לא צריך את המשלוח מנות שלי. אבל אומר תלמיד של הרמח"ל, קראו לו רבי משה דוד ואלי, אומר דבר נפלא מאוד, אומר כשמקיימים משלוח מנות כאן בעולם הזה, כך גם הצדיקים בגן עדן מקיימים בפורים משלוח מנות איש לרעו. מה המשלוח מנות שהם נותנים שם? מה זה המשלוח מנות? אומר הרמ"ד ואלי, אומר שבגן עדן הצדיקים ממשיכים, נותנים איש לרעו הערה נפשית, הם מאירים זה לזה. אומר הרמ"ד ואלי, גם במשלוח מנות, מכיוון שזה מצווה, שאנחנו נותנים לחבר, למשפחה, לא משנה שאנחנו עושים משלוח מנות, אז אנחנו נותנים לו אוכל. שתי מנות, חז"ל אומרים, צריך לשים שתי מיני מאכל, בשר וטחינה, או בשר ולחמניה, לא משנה, איש לרעו. בזה, במשלוח מנות, העיקר, באמת, זה לא הדבר עצמו שאנחנו שולחים, אלא אנחנו מאירים זה לזה. באים לחבר, נותנים לו משלוח מנות, אנחנו נותנים לו מהנקודה הפנימית שלנו, אנחנו ממשיכים לו אור רוחני ונפשי לחבר שלנו. הוא מחזיר לנו משלוח מנות, הוא מאיר לנו. לכן, המשלוח מנות האמיתי שקורה בפורים זה ההערה הדדית שאנחנו מאירים זה לזה. וכל אחד, לכל יהודי יש נקודות טובות, יש מעלות מה שאין בחברו, בפורים אנחנו מאירים זה לזה, את הנקודות הטובות שלנו. לכן, יש את המצווה של מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעו, אבל האור הכי גדול בפורים זה בזמן הסעודה, בזמן סעודת פורים. זה כתוב בספרים הקדושים, אז מתגלה האור הכי גדול, ואוכלים, שבאכילת פורים היה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שעל כל כזית של פת לחם שאנחנו אוכלים בסעודת פורים, ממתיקים גזרות ודינים מעל כל עם ישראל. אז אנחנו צריכים לכוון, עכשיו לאכול, מי שיכול לאכול כמה זיתות, אז לכוון בכל זית שהוא ממתיק דינים וגזרות מעל עם ישראל. אבל עיקר שלמות התיקון של פורים זה דווקא בשתייה של פורים, וזה פלא. המצווה הזאת שחז"ל אומרים חייב איניש לבסומי, אדם חייב להתבשם, כוונה קצת להשתכר, עד שלא ידע בן ארור המלא ברוך מרדכי. וזה המצווה הזאת, זה מצווה שמנוגדת לכל התורה. מדוע? כל התורה זה אדם צריך לדעת, צריך דעת איך להתנהג. הפוך, צריך לחשוב, כן נכון לעשות ככה, לא נכון לעשות, צריך ללמוד את ההלכות של הדבר. מה זה המצווה של שתיית פורים? בדיוק הפוך מכל התורה. כל התורה זה תחשוב, תתבונן, פה תזרוק את השכל לגמרי. עד שכבר לא תדע, בן ארור אמר לברוך מרדכי. אם לא נדע, בן ארור אמר לברוך מרדכי, אז מה כן נגיד? אנחנו כבר לא יודעים להגיד מי ארור. אמן הוא מרדכי. זה הכוונה, תשתקר עד שלא תדע. ואם אנחנו כבר לא יודעים, אז מה אנחנו נגיד? נתחיל לברך את אמן. בפורים ששותים צריך לברך את אמן. להגיד ברוך אמן. זה נקרא, מי שאומר ברוך המן מהשקרות, הגיע לתכלית של פורים. אומר רבנו הרי הקדוש, שואל שאלה. אומר, איזה מין מצווה זאת לברך את המן? המן זה המלאק, מי צריך לברך את המן? זה הסונים הכי גדולים של עם ישראל. זה הרשעים הכי גדולים, מה פתאום לברך אותם? איזה מין מצווה זה לברך את המן? אומר רבנו הרי הקדוש, שבכל דבר ודבר, בכל מקום יש נשמות קדושות וניצוצות קדושה שנפלו אל המקום הזה. גם בעמלק יש ניצוצות קדושה, נשמות קדושות שנפלו לעמלק. לכן מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, אומרת הגמרא. תמיד בכל דבר בעולם יש קדושה. אומר רבנו הרי הקדוש, בשעה שאדם משתכר ואומר ברוך המן, יורד כזה אור גדול אל קליפת עמלק, באמת יורד האור הזה לקליפת עמלק, ופודה את כל הנשמות הקדושות שנפלו שם בשבי ומוציא אותם. לכן, בזמן השתייה של פורים, אנחנו עושים את התיקונים הכי גדולים. את כל הנשמות שנפלו לקליפת המלאק, שזה הקשירה הכי גדולה, זה התאוות הכי גדולות, השיגונות הכי גדולים בעולם, זה המלאק. בזמן שתיית פורים, אנחנו פודים אותם ומחזירים אותם בחזרה לקדושה. זה הסוד של שתיית פורים, וזה נקרא, יש מקום בעולמות הרוחניים שנקרא רשע דלא התיידע, הראש שלא נודע, זה התרגום של הדבר, זה נקרא שורש עולם האצילות, רשע דלא התיידע, בשתיית פורים מתגלה רשע דלא התיידע. וכשהאור הזה מתגלה, הוא יורד לכל המקומות הלא טובים, מחזיר את כל הנשמות בחזרה לקדושה. מחזיר אותם. היום, אחד המקומות שיש המלאקים, רואים את זה לפי התרבות, לפי ההתנהגות, אחד המקומות זה היום הרוסים. הרוסים, האוקראינים, שאנחנו רואים את הרוע שלהם, וזה רוע של המלאק. כי המלאק זה להשמיד ולהרג לעבד כל יהודי. ומי שקצת מכיר את הרוסים, ואת האוקראינים במיוחד, התחביב שלהם זה להרוג יהודים. זה האומה הזאת. ושם נפלו נשמות ישראל. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה כל כך, אבל יצא לי קצת לנסוע שם במקומות האלה, זה נורא והיום לדעת איפה יש נשמות ישראל. ונפלו שם עמוק עמוק בקליפה הזאת, נשמות ישראל, נשמות קדושות וטהורות מאוד, נפלו שם עמוק מאוד. בפורים, בשתיית פורים אנחנו פודים אותם, מצילים אותם. יהיה רצון שנזכה לזה.